עכשיו נגמור עוד כמה שורות, יש כאן כמה הערות צדדיות שהן לא ממש חלק מהתורה, ואחרי זה צריך עוד לסכם את הכל. בואו נקרא קודם בפנים את מה ש... את מה שהשארנו. מי שיש לו ספר, זה ממש בסוף, יש שם קטע שכתוב שייך לאל. וקצת לפני זה, יש קטע שמתחיל ואמר אז. ואמר אז שגם בזה יש קושייה, מה שאי אפשר להבין, כי אם כן, איך יהיה חילוק השכר לכל אחד ואחד לפי מדרגתו, ולפי עבודתו והגיעתו בזה העולם בשביל השם יתברך, כי בוודאי גם בסוף האחרון לא יהיו כולם שווים, ומאחר שיהיה כולו אחד, איך שהיה חילוק בין אחד לחברו לפי מדרגתו, אך בזה יש סוד שאי אפשר להבינו והדברים עתיקים. זה קטע אחד. הקטע הזה הוא מובן, הוא מובן לגמרי, הוא מובן שאי אפשר להבין. בשביל להבין סתירות כאלה צריך עוד מימד. יש הרבה פעמים שבגלל שחסר לנו מימד, אז שני דברים נראים סותרים. אבל כשיש לנו מימד נוסף, אז אנחנו יכולים לשים כל דבר במקום שלו. אבל עכשיו אין לנו. בעתיד לבוא משאלות כאלה אנחנו נצחק. ובסוף יש עוד הערה שהיא מחברת את הסוף של התורה להתחלה, בשביל זה השקר מזיק לעיניים. כתוב בתחילת התורה שהשקר מזיק לעיניים בגשמיות וברוחניות. וזה בעצם התחלת התורה, זה עיקרון מאוד גדול בכל התורה הזאת, הנקודה הזאת שהשקר מזיק לעיניים. אנחנו לא התייחסנו לזה כמעט. התייחסנו לצד הפיזי של הדברים. לא כל כך לצד הרוחני של הדברים. בואו נקרא קודם את הקטע בפנים, אחר כך נראה מה אפשר להסביר פה. זה הסוף של תורה נון א', בחלק א'. בשביל זה השקר, יש שם פתיח שכתוב על זה שייך לאל. ובשביל זה השקר מזיק לעיניים, כי על ידי השקר מסלק השגחת עיני השם יתברך. אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של זה, תכף נראה. אדם שמשקר הוא מסלק השגחת עיני השם יתברך. הוא פוגם בעיניים שהם מבחינת השגחה כנה. כי השקר נמשך מריחוק מאחד, שמשם עיקר אחיזת הטומאה שהוא הרע, שהוא השקר כנראה. ומחמת זה בעצמו פוגם על ידי שקר בהשגחה, ומסלק השגחת השם יתברך מעליו. כי על ידי השגחת השם יתברך הכל אחד, אחר הבריאה כמו קודם הבריאה, ועל ידי השקר פוגם באחד, כי השקר רחוק מאחד כנראה. על כן מסלק ההשגחה על ידי השקר ומפריד חס ושלום אחר הבריאה מקודם הבריאה, שמשם עיקר אחיזת הטומאה כנה. אבל על ידי אמת שהוא בחינת כולו אחד, כולו טוב, על ידי זה ממשיך השגחת השם יתברך, ואז הכל אחד. כי על ידי ההשגחה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. וזהו, אמר רבי עקיבא שלמדנו בהתחלה, כשתגיעו למקום אבני שיש, אל תאמרו מים מים, כי דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. ובזה מקושר המאמר הזה היטב, תחילתו בסופו וסופו בתחילתו, וכן באמצעותו והבן היטב. עד כאן הקטע. עכשיו, בשביל להבין את הקטע הזה, ובשביל להבין בכלל מה למדנו בכל התורה הזאת, יש כמה אפשרויות איך להיכנס. איך להיכנס להבין את כל הנושא, מאיזה כיוון יש. זה כמו חדר שיש לו הרבה פתחים, וצריך לחפש את הכניסה הכי קלה. בדרך כלל הכניסה הכי קלה להבין משהו, ההבנה שלנו קשורה עם הדיבור, לנסות להבין את המילים, זה הכניסה הכי קלה. כשאנחנו אומרים שמישהו משקר, איזה בניין דקדוקי זה? שיקר, משקר. משקר, שיקר, משקר. הוא הזיז משהו, הוא פעל משהו. הוא שיקר. זה כמו אומר, הוא דיבר. יש דיבר ויש מדבר. יש דובר. אין שוקר, אבל יש משקר ויש שיקר. מה הוא עשה המשקר הזה? הוא באמת, הוא שינה משהו במציאות? אני מזיז. אז קודם זה היה כאן, עכשיו אני מזיז את זה למקום אחר. מה אני עושה כשאני משקר? הזזתי משהו? המציאות השתנתה בגלל שאני שיקרתי? המציאות השתנתה. אני יצאתי החוצה ואמרתי למישהו שפה בחדר יש 30 שולחנות. אין פה בחדר 30 שולחנות, יש פה בקשר, בקושי שולחן אחד. מה?
אולי פעלת עליו.
אבל דיברתי על השולחנות. עכשיו, אנחנו אומרים באמת, שיקרתי אותו. מה פה שיקרתי אותו? זה כמו להגיד, תחמנתי אותו. סידרתי אותו, סידרתי לו את הראש. למעשה, כשאנחנו משקרים, לפני שאנחנו משקרים, אנחנו משקרים את עצמנו. צריך להבין את זה, כי מה המוטיבציה שלנו לשקר? למה אנחנו משקרים? תחילת התורה, הוא הזכיר את המילה התנגדות, פעמיים. פעם אחת הוא כתב נגדיות, פעם אחת הוא כתב התנגדות. הוא כותב שלעתיד לבוא לא תהיה התנגדות שנאמר וגר זאב עם כבש. עכשיו בוא נחשב, מה זה ההתנגדות? למה אנחנו משקרים? חשבתם פעם כל השקרים הקטנים שלנו, למה אנחנו משקרים? מה הסיבה? למה שאני לא אגיד את האמת? למה שאני אשקר? מה אני מרוויח? אם הייתי יכול, אז לא רק, אם הייתי יכול לשנות, הייתי משנה את המציאות, לא רק.
לא רק את השקר.
זה לא רק שהייתי אומר אחרת, הייתי עושה שזה יהיה אחרת. זאת אומרת שבעצם אני מתנגד למה שיש. כל פעם שאני משקר, אני מתנגד למה שיש. אם נסתכל על זה בעיניים פשוטות, בן אדם מתנגד למה שיש, הוא בסדר, הוא כאילו רגיש, הוא מפונק, הוא צריך שיהיה לו ככה וזה אחרת, הוא סובל. חז"ל אמרו שהמפונקים חייהם אינם חיים. אבל אם מסתכלים על זה דרך עיניים של עבודת השם, זה לא כמו שאני רוצה, בסדר, זה לא, מי אומר שזה, מי בכלל קבע שזה צריך להיות כמו שאני רוצה? אבל יש מישהו שרוצה שזה יהיה כך. ולמעשה כל שקר זה התנגדות לקדוש ברוך הוא. בעצם אי אפשר להתנגד לקדוש ברוך הוא, באמת אי אפשר להתנגד לקדוש ברוך הוא. זה דמיון שם, אני לא יכול להתנגד לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מתחזק אותי עם ההתנגדות שלי ביחד. אני גם לא יכול להתרחק מהקדוש ברוך הוא, כי הוא יוצר את כל המושגים, גם את המושג קרוב ורחוק הוא יוצר. והוא בורא אותי איך שאני רחוק. רק מה, אני בוחר לחוות ריחוק. על זה נתנו לי בחירה. על המחשבות שלי, על התפיסה שלי. זה בעצם כל התורה פה שמדברת כל כך הרבה על עיניים ועל ראייה, ועל ששקר מזיק לעיניים, אם נתרגם את זה לשפה יותר, לשפה פחות טכנית, שפה יותר מנטלית, השקר מזיק לראייה של האדם. כשבן אדם מתרגל לשקר, הוא מתחיל לראות את הדברים לא נכון. יש איזו ראייה כללית שגורמת לו לשקר, ואחרי שהוא מוציא את השקר מהכוח לפועל, אז הראייה הזאת מתקבעת. כל דבר שבן אדם מוציא אותו מהכוח אל הפועל, הוא הופך להיות במשך הזמן לגיטימי ומובן מאליו. כן? ילד קטן, וזקן בן 80, צריכים שניהם להרים מטבע באדמה. אצל הילד זה הכי פשוט שיכול להיות, אצל הזקן זה כאילו, הוא עושה 5 גניחות עד שהוא בקושי איכשהו מגיע. מה ההבדל? הילד כל הזמן מוציא את הכוחות שלו, אם הזקן הזה היה כל החיים קופץ כמו ילד, הוא היה צוחק גם עכשיו. זאת אומרת, יש לנו, יש לנו מערכת שאם כל דבר, גם את הטוב וגם את הרע, כשאנחנו מוציאים את זה מהכוח אל הפועל, אנחנו נותנים לזה אישור, נותנים לזה חותמת. אנחנו כאילו נותנים לזה איזה מציאות ממשית. עכשיו, ולמה זה משמעותי, המציאות הממשית שלנו? אפילו השקר, ברגע שאנחנו משקרים, אנחנו נותנים לו כוח. איזה כוח אנחנו נותנים לו שקר? זה הכוח של הבחירה שלנו. הכוח של הבחירה שלנו הוא בא מהשם יתברך בעצמו. הבוחר האמיתי זה רק השם. והכוח שאדם יכול לבחור זה כוח אלוקי. מלאך לא יכול לבחור. גם שד לא יכול לבחור. רק אדם יכול לבחור. והכוח הזה ניתן, זה והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. זה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. זה הגיע לאדם דרך סיבוב כזה של החטא, אבל בעצם הוא היה מקבל את זה גם בלי זה. הוא מקבל את זה בצורה יותר עדינה, בצורה יותר גבוהה. אבל הבחירה זה בעצם המיוחדות, כמו שמיוחד לאדם שהוא מדבר, ואף אחד אחר לא מתקשר דרך שפה כמו בני אדם, אותו דבר מיוחד לבן אדם שהוא בוחר. הכוח הזה של הבחירה הוא כוח מאוד חשוב, מאוד גדול. ואם הכוח הזה הוא בוחר לשקר, אז הוא מכניס את הכוח הזה בתוך השקר. ושזה אנשים כל כך מאמינים בשקרים של עצמם, כי זה קיבל כוח, כי הבן אדם בחר בזה. אם בן אדם משקר כי הוא חייב לשקר, זאת אומרת שמישהו מכריח אותו. אם הוא לא ישקר יהרגו אותו, או שאם הוא לא ישקר יהרגו מישהו אחר. כן? אז מותר לו לשקר, ולא רק כדי להציל את החיים שלו, אלא שהשקר הזה, היות שהוא לא נבע מבחירתו, גם לא יכול להזיק לו, כי אין בו את הכוח של הבחירה. כשהאדם בוחר לשקר, אז עכשיו מה הוא בוחר בעצם ומה הוא בוחר? הוא בוחר להתנגד למציאות עכשיו, הקדוש ברוך הוא מכתיב אותה, והוא בוחר גם להיות רחוק, הוא בוחר להרגיש רחוק מהשם. אפילו ב... אנחנו כל כך מסובכים שלהתיישר, שאלינו זה עבודה, זה נראה לנו כאילו, אבל בתכלית צריך להתיישר פעם. אז זה לוקח יותר זמן, אבל צריך להתיישר. עכשיו כאן, כל הנושא כאן זה לא בשביל להראות את גנות השקר. זה יותר נכון להראות איך להסתכל באמת על הדברים. ולהסתכל באמת על הדברים זה להסתכל על איך שרבנו כותב כאן, הסגנון שלו בתוך התורה, זה להסתכל על אחרי הבריאה, כאילו שהבריאה עדיין לפני שיצא מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, היא עדיין במחשבתו של הבורא. אם בן אדם היה יכול להיכנס כביכול, אם ניקח את זה ככה, כביכול, אם בן אדם היה יכול כנקודת מבט להיכנס אל תוך מחשבתו של הבורא, ושמה להתחיל להזיז דברים ולהגיד, לא, זה לא מוצא חן מנה, זה צריך לזוז לעינה וזה לעינה וזה לעינה. מי היה מעיז לעשות דברים כאלה? כן, אם הוא היה נכנס לשם, לא היה עולה בדעתו בכלל לעשות דברים כאלה. העבודה שלנו זה, עד הרבה, תכף נדבר על זה יותר, מה העומק שיש בזה, זה להיות בחוץ, להיות מחוץ למחשבה, להרגיש את עצמנו נפרדים, להיות בתוך עולם, ובתוך העולם, בדרגה הכי נמוכה של העולם, בעולם הפיזי, ולראות איך שהכל חוקי טבע וכל מיני דברים כאלה, ולראות אפשרות לשכוח את השם, ואף על פי כן לחדד את ההסתכלות שלנו, ומדי פעם להזכיר לנו שכל מה שאנחנו מסתכלים עליו, כולל אנחנו בעצמנו, זה בעצם המחשבה של השם יתברך. ואז אם אנחנו מסתכלים ככה, אין את ההתנגדות ואין את הצורך לשקר. ממילא פחות משקרים. זה בעצם הסיכום של כל העניין הזה. ולעומת זאת, אם בן אדם משקר, זאת אומרת שהוא מואס בהסתכלות הזאת, הוא לא רוצה להסתכל ככה. כשהוא לא רוצה להסתכל כך, הלשון כאן בתורה, זה סגנון קשה, הוא מסיר את השגחת השם יתברך מעליו. מה פירוש הוא מסיר את השגחת השם יתברך? השם לא משגיח עליו, השם כן משגיח עליו. הוא מצידו, בסובייקט שלו, בסובייקטיביות שלו, הוא כאילו סילק מעליו את השגחת השם יתברך. יש כמה פסוקים בתנך שאומרים, שבני אדם אומרים שהאלוקים לא רואה. והנביא מוכיח אותם, למה אתם אומרים ככה? אבל זה כבר נוצר צורך. אם אני משקר, אז נוצר לי צורך עמוק בנפש לפתח תזה שהאלוקים לא רואה. או שבעצם הכל נעשה במקרה, וזה כבר אפיקורסות יותר גדולה. האלוקים לא רואה, יכול להיות שהוא לא רוצה להסתכל עליהם. הוא לא בוחר לראות. אבל כשאני אומר שהכל נעשה במקרה ויש טעויות, כאילו העולם נברא עם המון טעויות שאנחנו צריכים לקחת את כל העולם ולהנדס אותו מחדש, זה מה שאנשים מנסים לעשות היום. מכניסים גנים של תפוחי אדמה לתוך העגבניות כדי שזה יחזיק יותר על המדף. איזה מפלצות יצא מזה בעוד כמה שנים אף אחד לא יודע, אבל כאילו לקחת את העולם, הוא לא בסדר. העולם לא בסדר. האמת שהבן אדם הוא לא בסדר. ואפילו אם בחיים הפרטיים שלנו יש ימים טובים ויש ימים שהכל הולך, הכל הולך הפוך. אז יש תורה בחלק ב' שהוא גם מדבר על התנגדות. הכותרת של התורה זה כי תצא למלחמה. ושם הוא אומר שבן אדם שמרגיש שהכל לא בסדר, זה בגלל שהוא פשוט בעל גאווה. במילים אחרות, השורש של הגאווה זה שהוא מסתכל על הכל מבחוץ, והוא מסתכל שאיך ש... ואם הוא בחוץ, אז גם כל העולם הוא בחוץ. זה תלוי. אם אנחנו עם הפנים אל השם, כמה שאנחנו יכולים, אז אנחנו יכולים להתקרב לרעיון שכל העולם כולו עדיין בחיקו של הקדוש ברוך הוא. אפשר להתקרב לזה בשלבים. אם אנחנו עם הפנים, עם הגב אליו, כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים עולם נפרד. ככל שאנחנו מעמיקים חקר בעולם, ורואים יותר את החוקים, ויותר, אז אנחנו רואים עולם עוד יותר נפרד. אם אנחנו עם הפנים אליו, אנחנו רואים במערכת של החוקים, אנחנו רואים מערכת של הסתרה.
אם יש לנו יום לא טוב,
אני לא מדבר על הטכנית של היום הלא טוב, אני מדבר על החוויה הסובייקטיבית. הרי יכול להיות אותם שני עמים, שמעתי פעם סיפור מאיזה, אותו דבר בשני עמים, שמעתי פעם סיפור מאחד מחסידים של האדמור מביאלה, יהודי זקן, אני לא יודע אם הוא חי, יהודי תלמיד חכם גדול, היה לו מחסן של סיפורים. פעם הוא סיפר סיפור על בעל התניה, שבא אליו הנכד שלו, הצמח צדק, שהיה נער, ואמר לו, יש מקומות בחז"ל שאומרים שדנים את האדם כל יום. ויש מקומות שכתוב שדנים אותנו בראש השנה, זה הקלאסי מה שמקובל. ואנחנו רואים שאנחנו מתפללים כל יום, שלא ניפול לדין קשה ולבעל דין קשה, והרבה פעמים בשנה אנחנו מבקשים קרא רוע גזר דיננו, בתעניות, לא מחכים לראש השנה. אז איך זה מסתדר שני הדברים? אז הוא לא ענה לו, ואחר כך, לפנות ערב, הוא אמר לו, בוא נצא החוצה. עשו טיול ברחוב, פגשו את שואב המים. אז בא לתניה, אומר לשואב המים, מה נשמע? אז הוא אומר, תראה, רבי, פרנסה יש לי, אבל אני צריך לעבוד קשה, ואני צריך לסחוב דליים, ואני כבר זקן, ואין מי שיעזור לי, וכך וכך. אחרי כמה ימים, הוא לוקח אותו עוד פעם, הוא לא אמר לו כלום. אחרי כמה ימים הוא לוקח אותו עוד פעם לסיבור, עוד פעם פוגשים את שואב המים. נו, מה נשמע? אז הוא אומר, באמת אני עובד קשה, באמת אין מי שיעזור לי, אבל יש לי פרנסה, ברוך השם, הילדים שלי התחתנו כבר, וזה... אחרי שהוא גמר את הכל, נפרדו ממנו לשלום, אז הוא אמר לנכד, תראה, הוא אמר את אותם דברים. זה מה שנגזר עליו בראש השנה. כל יום נגזר עליו איך הוא יקבל את זה. זה הסיפור. ואם אני, מה פירוש נגזר עליי, איך אני אקבל את זה? והתערות הדלתתא, התערות הדלאלה. אם הבן אדם הוא שפל ברך, מכניע את עצמו, אז הוא מקבל כלי יותר רחב, הוא מקבל את הכל בשמחה. אם הבן אדם עושה שריר, אנחנו הרי מתנגדים קלאסיים. לא חשוב שכולם פה חסידים, אבל כולנו מתנגדים. אנחנו מתנגדים לכאב, מתנגדים לארנונה, מתנגדים לכל דבר שזז. אנחנו כל החיים בהתנגדות. וחוץ מזה שאנחנו סובלים הרבה יותר, חוץ מזה, זה גם לא נכון. זה לא נכון, בעיקרון זה לא נכון. השם יתברך מנהיג אותנו באיזה דרך מסוימת, ובתוך זה צריך למצוא, בצר ירחבת לי, בתוך זה צריך לראות את הרחבה, צריך לראות מה הוא רוצה מאיתנו. ואם זה ללכת, ברגע שהולכים עם זה, אז הכל מתרחב גם טכנית, כי אז מחזירים את הבריאה לאינסוף, ובאינסוף אין מיצרים. זה פחות או יותר העניין.